שלום לכולם, אנחנו הגענו בשעה טובה לפרק ט'. פרק ט', הפרק שעוסק במפסידים של מידת הזריזות. כלומר, אמרנו שספר מעשיית ישרים בנוי קודם כל בהכרת המידה, אחר כך חלקיה, אחר כך דרך קניית המידה באופן מעשי, ואחר כך המפסידים, המפריעים, המעכבים שיכולים לעכב ולהפריע את הופעת המידה, ואיך מתגברים עליהם, כלומר, קודם כל הכרת המפסידים, ומילא ההתגברות עליהם. אז אנחנו, אם כן, הגענו לחלק האחרון של מידת הזריזות, והוא ביאור המפסידים, ואיך אנחנו מסוגלים, או מה נדרש מאיתנו לעשות כדי להתרחק מהמפסידים הללו. אז הרמח"ל, בפרק ט', עוסק, הייתי אומר, בשני מפסידים עיקריים. אם את השיעור הזה נמקד רגע בהקדמה כללית לפרק ט', אז הרמח"ל עוסק פה בפרק הזה בשני מפסידים עיקריים. המפסיד הראשון, נקרא את תחילת פרק ט', הנה מפסידי הזריזות, הם מגדילי העצלה, והגדול שבכולם, הוא בקשת המנוחה הגופית, ושנאת התורח, ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. אם כן, המידה הראשונה, או הממד הראשון, המפסיד הראשון, שיכול להפסיד את האדם מלהיות זריז, היא מידת העצלות. כמובן, זה הרמח"ל כבר דיבר, באריכות, בפרק ו'. כשהוא התחיל לדבר על מידת הזריזות, אז בחלק השני, בפסקה השנייה, בפרק ו', ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, הפריות החומריות גס, לא יחפוץ בתורח ומלאכה, שם הערכנו, אולי גם נזכיר פה עוד משהו. בכל אופן, המידה הראשונה, או הסיבה הראשונה, שיכולה למנוע מן האדם להיות זריז, היא מידת העצלות. זה א', וזה הרמח"ל קצת הזכיר בפרק ו'. אבל, אם תדלגו רגע בפרק ט', רק כדי לראות את התמונה הכללית של פרק ט', אז המפסיד הראשון זה מגדילי העצלות, אומר הרמח"ל בעמוד הבא, למטה, עוד ממפסידי הזריזות, הוא רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו. טוב, אז הרמח"ל ממקד את הפחד והמורה ביחס לזמן, אבל נעזוב כרגע את הזמן, נראה בהמשך שהוא מרחיב יותר. המידה השנייה או הנושא השני שיכול להפסיד את האדם במידת הזריזות היא מידת הפחד. אם כן, סיכום, אומר הרמח"ל, יש שתי סיבות מרכזיות שיכולות להפריע לאדם, למנוע מן אדם להיות זריז, העצלות והפחד. טוב, קודם כל כדאי לראות את הצלום אוויר של הפרק הזה. אלה שני מפסידי הזריזות המרכזיים. חשוב מאוד להזכיר שבנוסף למידת העצלות והפחד שמוזכרת כאן ברמח"ל, הרב קוק בפרק ז' באורות התורה, בפרק שנקרא צער ביטול תורה, מזכיר בפסקה ב' מה הם באמת הסיבות שאדם מבטל תורה. תרף נגדיר את המושג ביטול תורה, אבל בדיוק אותם הדברים שאומר רמח"ל, אותם הדברים אומר הרב קוק. אומר הרב, ביטול תורה, פרק ז' פסקה ב' אורות התורה, ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל או מתפחד. הנה בדיוק, עצלות ופחד. אם כן, מה הסיבות שגורמות לאדם ביטול תורה? עצלות ופחד. וממילא, הוא מואס במעלתו העליונה, הוא מניח את עצמו להיות למטה כי הוא עצלן או פחדן, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו, שעל זה נאמר שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. אז הייתי רוצה קצת להתמקד בפסקה הזאת באורות התורה, לחזור אל הפסקה הקודמת, פרק ז' פסקה א' באורות התורה, להוציא איזושהי הגדרות, איזושהי הגדרה יותר כללית על עצלות והפחד, ואז מלא יהיה לנו תצלום אוויר יותר מדויק לפרק ט' מסילת ישרים. אז קודם כל, במה עוסקת פסקה ב' כאן? ביטול תורה נחשב לכל אדם, או לכל אדם כפי מדרגתו. קודם כל צריך להגדיר את המושג ביטול תורה. אז באופן פשוט, אם הייתי שואל אדם, תגיד מה זה ביטול תורה? היום אומר ביטול תורה זה אדם שיכול ללמוד שעה ולומד חצי שעה. כלומר, כמותית, ביטול תורה זה אדם שיכול להספיק ללמוד דף גמרא ולומד חצי עמוד. כמותית, הספק, זמן והספק. ביטול תורה זה אדם שיכול ללמוד בעיון, בהעמקה, והוא לומד באופן שטחי את הדברים. אז זה כבר תלוי יותר בצד האיכותי. ביטול תורה לפי כל ההבנות האלה, אם אפשר לחבר את 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 סך האפשרויות של ביטול תורה, זה בעצם ביטול תורה, אם אפשר לומר, כמותי ואיכותי, שהוא עוסק בלימוד. וגם היום מקובל שאומרים לאדם, אל תבטל תורה, כלומר, שב תלמד. שב תלמד בכמות זמן מספקת, שב תלמד ברצינות, שב תלמד בהספקים, שב תלמד בעומק העיון של הלימוד, וכו', אל תבטל תורה. אבל הרב קוק בפסקה א', מגדיר מה זה ביטול תורה. וזאת הגדרה שמשום מה, אנחנו לא מספיק עירניים לה, וזאת ההגדרה האמיתית, השלמה, העמוקה, של הגדר הזה שנקרא ביטול תורה. ודרך אגב, אני חוזר שוב, הפרק הזה, פרק זה, נורות התורה, נקרא צער ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? על מה אדם מצטער, או אמור להצטער כשהוא מבטל תורה? ששתי הסיבות לביטול תורה זה עצלות ופחד. תכף נגיע לשם. אומר הרב, מה זה ביטול תורה? תראו משפט ראשון, או חצי משפט ראשון, פסקה א', ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה, שמה? שלא ייכנסו בלבבו. שומעים? ביטול תורה זה לא אני לא לומד מספיק זמן, או לא מספיק חומר במרכאות, או לא מספיק מעיין בעומק המחשבה, אלא ביטול תורה בעומק המושג ביטול תורה, באמת ביטול תורה, זה שאדם לומד תורה. הוא עוסק בדברי תורה, בין אם זה בבקיאות, בהיקפיות כמותית או זמן, בין אם זה בעמקות, הוא לומד. אלא איפה נמצאת הבעיה? דברי התורה שהוא לומד לא נכנסים בלבבו. בכותרת מאוד כללית, יש פער אצלו בין המוח לבין הלב. בין זה, בין מה שהוא יודע לבין מה שהוא לא חי את מה שהוא יודע. אולי אפשר אפילו לדק בדברי הרב, שהרב כותב, המעכבות את האדם מדברי תורה, שלא ייכנסו בלבבו. למה הרב לא כותב שלא ייכנסו בליבו? מה ההבדל בין לב ללבב? אז חז"ל כבר לימדו אותנו מה ההבדל. לעובדו בכל לבביך. בכל לבביך, שני ביתים, שני לבבות, שתי לבבות, לא לב אחד, לא כתוב בכל לבך. מה הם שני הלבבות? שני יצריך, יצר טוב ויצר הרע. זאת אומרת, מה עיקרי ביטול תורה? ביטול תורה עיקרי, שכשאדם לומד בשכל, במחשבה, אבל לא מפנים בלב, עד כדי כך שזה מופיע אצלו בחיים, כלומר, זה לא מופיע אצלו בחיים, כי היצר הרע, נקרא לזה כותרת כללית, כוחות החיים הטבעיים החומריים, מתנגדים למימוש של אותם הרעיונות והמחשבות שבהם הוא עוסק, אותם הוא לומד. יוצא לפי זה שאדם שהוא לא מבטל תורה, זה אדם שדברי התורה שהוא יודע בשכל, חיים אצלו בנפש, עד כדי זה מופיע אצלו בחיים, בין בכוחות החיים הרוחניים, בחינת יצר טוב, בין בכוחות החיים החומריים, בחינת יצר הרע. בקיצור, אדם שלא מבטל תורה זה אדם שחי תורה. במה מתגלים, או מתגלית, החיות התורנית שלו? בזה שהוא לא רק יודע לצטט, והוא לא רק מדבר, והוא לא רק חושב, אלא הוא חי ומבצע, פועל, מגשים, מממש, בכל מערכות החיים, כולל מערכות החיים החומריות, ששם יכולה להיות כביכול כפי חוץ, התנגשות בין הרצון האלוקי לרצון הטבעי הבהמי שיש בנפש האדם. זה נקרא ביטול תורה. אז עוד פעם, ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה שלא ייכנסו בלבבו. כמה סיבות מעכבות, זה קשור כבר לפסקה הספציפית כאן, א', אבל קודם כל, מה ההגדרה של ביטול תורה? זה לא עניין כמותי, זה לא עניין רק של לימוד טכני, אלא זה האם זה נכנס לך בלב, האם זה חי אצלך, בלשון הרב קוק מקום אחר, האם תורת אמת מתגלה בתורת חיים, או שתורת אמת, הפילוסופיה של היהדות היא מאוד יפה, אבל זה מופיע בחיים וצריך לממש את זה עכשיו, אז פה הכל מתרסק ומתפרק. למשל, דוגמה פשוטה, למדתי בבית המדרש שצריך לעבוד על המידות. ולעבוד על המידות זה למשל לעבוד על מידת הסבלנות ועל מידת הגאווה, ולא להיות אדם כעסן שכל מה שלא נראה לי ולא מוצא חן בעיניי אני מיד מתפרץ. לא, תעבוד על מידת הסבלנות מתוך מידת הענווה, אל תהיה גאוותן, אל תהיה כעסן. עד לכאן תורת אמת. אדם נכנס לשיעור, באמת נכון, צריך לא להיות גאוותן, לא להיות כעסן, צריך להיות סבלן. יפה מאוד, חזק וברוך. יפה. יוצא אל החיים. טוב, החיים מורכבים. מישהו מרגיז אותו. המישהו הזה, זה יכול להיות הציפיות שלו מעצמו, הפער בתוכו בין הרצוי למצוי. זה יכול להיות המשפחה, אשתו, הילדים. זה יכול להיות בעבודה, וזה יכול להיות אפילו מישהו שעקף אותו בכביש, או תפס אותה חנייה, או עקף אותו בתור, במקולת. ואז התיאוריה שהוא למד בשכל נשברת לו מול הפנים. פה הוא מתחיל להתפוצץ ופתיל קצר ועצמנות. הנה לדוגמה, ביטול תורה. ביטול תורה זה למדתי מה נכון, למדתי מה אמת, למדתי מה מוסרי, למדתי מה רצון השם, וכשזה אמור להתממש במציאות בפועל, שהיא מציאות מסובכת ומורכבת, שם הכל מתפרך. זה נקרא ביטול תורה, רבותיי. אי אפשר, שנייה אחת, אי אפשר להסתפק בהבנה שטחית שביטול תורה זה רק אני יכול ללמוד שעתיים, למדתי רבע שעה. או יכול ללמוד גמרא עם ראשונים, למדתי רק גמרא בקיאות. זה הגדרות, סליחה שאני אומר, זה הגדרות שטחיות של המושג ביטול תורה. הגדרה אמיתית של ביטול תורה זה האם אתה חי בממשות של חיים, בתפקוד מעשי של חיים, האם אתה חי את מה שאתה יודע. אם אני חי את מה שאני יודע, זה נקרא קניין תורה. התורה קנויה לי, לא רק במוח, בשכל ובקלסר, כי יש לי סיכומים, אלא, יש לי סיכומים של מה שאני לומד, אלא התורה קנויה לי בלב. ולא רק בלב, בידיים, ברגליים, זה מופיע בפועל. אמרו אפילו דרשנים, אמנם זה על דרך הדרש, שזה הפשט של הביטוי ותרגילנו בתורתך. מה זה תרגילנו? אמרו דרשנים, שהתורה השכלית, הלימודית, צריכה להגיע עד הרגליים. עד ההרגל, עד הרגליים. עד הביטוי ברבדים הכי מעשיים, חומריים, נמוכים של החיים. ואם יש פער בין המוח ללב ולחיים, זה נקרא ביטול תורה. טוב, אז זאת הגדרה חמורה מאוד. יש כאן תביעה עצומה מן האדם לחיות תורה. ולא רק לדעת בשכל תורה. לא רק תורת אמת, אלא תורת חיים. אומר הרב, מתקדם, יש שתי סיבות שגורמות לאדם לביטול תורה. אולי עוד משפט אחד חשוב מאוד. תחילת פסקה ב' אומר הרב, ביטול תורה זה דבר יחסי. ביטול תורה זה לא כותרת כללית לכולם. יש איזה טבלה, כולם עכשיו צריכים להיכנס לתוך הטבלה. ביטול תורה, אומר הרב, תחילת פסקה ב', נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. כלומר, כל אחד מאיתנו, עם האישיות שלו, קווי האופי שלו, הכישרונות שלו, היכולות שלו, אמור וצריך לגלות תורת אמת בתורת חיים, לפי אישיותו, לפי יכולתו, לפי תכונותיו, לפי אופיו, לפי מצבו בחיים. זאת אומרת, ביטול תורה זה דבר יחסי. ביטול תורה זה לא, יש גדר שנקרא, נקרא לזה חיי תורה, ויש גדר הפוך שנקרא ביטול תורה, וזה איזושהי טבלה, עכשיו כולנו צריכים להיכנס לתוך הטבלה. כזו אנחנו מצפה מכל אחד מאיתנו, את מה שאפשר לצפות מכל אחד מאיתנו. כמו שרב זושה כידוע היה אומר, לא ישאלו אותי למה לא הייתה משה רבנו, ישאלו אותי למה לא הייתה רב זושה. זהו. ולכן ביטול תורה זה דבר יחסי. אז המפגש בין תורת אמת לתורת חיים, זה אישי, אינדיבידואלי, אצל כל אחד מאיתנו, לפי מכלול כוחות הנפש, האישיות, קווי האופי, הכישרונות, היכולות, נקודת הזמן שבה הוא מצוי וכו'. לכן ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. נפלא. עכשיו אומר הרב, הנה הגענו לענייננו, מה הם שתי הסיבות שיכולות לגרום לאדם להיות מבטל תורה, כלומר לא חי את מה שהוא יודע, עכשיו נתחבר לרמח"ל, זה. מה יכול לגרום לאדם לא להיות זריז במעשיו ביחס למה שהוא יודע בשכלו? הרי מה זה מידת הזריזות? מידת הזריזות זה שמה שאתה יודע בשכל, אתה הפנמת את זה כל כך בנפש, עד כדי כך שבפועל המעשה אתה פועל את זה. אז אי אפשר להסתפק בפעולת זריזות, מעשה. זה צריך לנבוע ממידה בנפש של מידת הזריזות, שהיא חלה בנפש. כלומר, זריזות, אולי זו הדוגמה, זו הדוגמה הטובה ביותר למפגש בין תורת אמת לתורת חיים. שמה שאני יודע במוח, בראש, במחשבות, בעולם המחשבות, אני חי בנפש שלי, ופועל בפועל מכוח האחריות הנפשית הזאת, פועל בפועל לממש את זה במציאות. זו זריזות, זריזות מעשית, כתוצאה מזריזות מידותית, נפשית, מוסרית, שהיא הזדהות מוחלטת, ומכוח זה מוכנות לפעולה מעשית, בפועל, ביחס למה שאני יודע. המפגש בין תורת אמת לתורת חיים, אם אנחנו רוצים לפגוש, או לבחון, סליחה, את איכות המפגש הזה, בוא נראה האם אנחנו זריזים. האם אנחנו זריזים בפועל, מתוך מידת הנפש, ביחס למה שאנחנו יודעים. אז ברור שמה שמונע את האדם מהזריזות, מלהיות אדם זריז, כלומר מה שיביא אותו לביטול תורה, כלומר פער, הפרש, בין עולם המחשבות לעולם הנפש והמעשים, זה שתי סיבות, עצלות ופחד. אז הרמח"ל יגדיר את זה במידת הזריזות, והרב קוק יגדיר את זה בגדר ביטול תורה. אבל זה אותו דבר בדיוק. ביטול תורה שווה היעדר זריזות. בכותרות אחרות, נתק בין תורת אמת לתורת חיים. נתק בין הרעיונות והאידאות לבין המימוש שלהם בפועל. כמובן, מדרגות בין נתקים. יש נתק מוחלט ויש נתק חלקי וכו' וכו'. לכן, רק עוד טיפה רגע, לכן זה לא מקרה שכשהרמח"ל מדבר על עצלות ופחד, הרב קוק מדבר על עצלות ופחד. זה אותו דבר. עכשיו צריך להגדיר מה זה עצלות, מה זה פחד, ומה זה פחד. אז אנחנו בעצם עוסקים במפסיד של מידת הזריזות, שבמילים אחרות נקרא ביטול תורה. בבקשה. נראה, עוד לא הגדרנו מה זה עשו בפחד. כלומר, אתה אומר שיש עוד הרבה סיבות לביטול תורה, ויכול להיות שאתה צודק. שנייה. יכול להיות שאתה צודק, אבל תכף נראה שברגע שנסביר מהי עצלות ומהו פחד, זה יכיל את כל הביטויים האחרים. של תנאי סביבה של חיים, של חוסר בהירות וכו'. אפשר להגיד עוד המון דברים, אתה צודק. אז בואו נגדיר מה זה עצלות ומה זה פחד. אז בואו נתחיל בעצלות. עצלות יותר קל להגדיר, וגם הגדרנו כבר. אומר הרמח"ל, תחילת מידת הזהירות פרק ו', מה זה עצלות? עצלות זה בעצם ניצחון של המידה החומרית שבאדם על המידה הרוחנית שבו. זאת אומרת, כמו שלמדנו באריכות בפרק ו', היות והקב"ה הוא ברא כל נברא, ובפרט את האדם, לא רק מצד חומרי הגלם הפיזיים, אלא מצד חומרי הגלם נקרא להם הנפשיים, מארבע היסודות, אתם זוכרים את זה, עפר, מים, רוח, אש, עפר, אדמה, זה הממד התחתיתי השפל. הוא סטטי, משקלו הסגולי כבד, לכן הוא שוקע. למעלה מן האפר, המים, משקלם הסגולי יותר קל, לכן הם צפים על פני האפר, על פני האדמה. ולכן המים הם לא סטטיים, הם יותר בתנועה, אומנם ממקום גבוה למקום נמוך. ולמעלה מזה הרוח, ולמעלה מזה האש. נלך רגע לכותרות הראשיות. הממד החומרי שבאדם, הגוף, אפר מן האדמה, זה יותר ממד האפר, אפר מן האדמה. הממד הרוחני שבאדם, ממד התוכן האלוקי שבו, זה יותר ממד האש. לכן האפר הוא חומר והאש היא אנרגיה, האפר הוא סטטי והאש היא בתנועה, האפר הוא חסר תנועה, והאש היא נעה ואפילו נעה מלמטה למעלה, לא כמו המים מלמעלה למטה. אז היא כל מה שואפת למעלה אל מקורה האלוקי וכו' וכו'. השני הכוחות ההפוכים יותר זה אפר ואש. ושם למדנו בעריכות, שמידת העצלות היא בעצם התגברות של מידת האפר שבאדם. כי מה זה אפר? סטטיות. מה זה עצלות? מנוחה. אבל העולם הזה הוא עולם של תנועה. העולם הזה הוא עולם של מים, רוח, אש. אז זה ביור המקובלים שמים זה תנועה מצד החומר, המים הם מצמיחים. אז זה יותר עולם החומר המתפתח. ורוח הוא בעיקר אש, זה יותר עולם הרוח המתפתח, העולם התורני, האלוהי המתפתח וכו'. אז אל מול עולם המנוחה, שהוא האפר, יש עולם של תנועה, שברובד החומרי יופיע בחינת מים, ברובד הרוחני יופיע בחינת רוח אש. אבל המשותף, או הייתי אומר, קו פרשת המים, בין המד החומרי למד הרוחני, האם אתה האפר, או האם אתה אש, האם אתה מנוחה, או האם אתה תנועה, צדיקים אליהם מנוחה, רוחמים בעולם הזה. ביקש יעקב לשבת שלווה, קפץ על הרוגזו של יוסף. צדיקים אליהם מנוחה. העולם הזה זה לא עולם של מנוחה. יש מקום אחד בסופו של העולם הזה ששם נחים. נכון, לא נזכיר את שמו. שם נחים באופן קבוע. אין בעיות. שורה, מספר, קבוע, לא זז. נכון. שנזכה כולנו לחיים ארוכים. אמן. העולם שלנו זה לא עולם של מנוחה, זה עולם של תנועה, זה עולם של יצירה, עולם של שותפות בהופעת הבורא בבריאה, פורבו. לכן מידת העצלות היא בעצם המידה, כמו שלמדנו אז בעריכות, שמגבירה את מידת החומר על מידת הנשמה, את מידת הגוף על מידת הנשמה. ולכן מה הדבר האחד שיכול למנוע מן האדם להיות זריז? ההתגברות של העולם החומרי על העולם הרוחני. כך את המשפט הזה, תעשה גזור והדבק לכמעט רוב, איך קראת זה לזה מקודם? תנאי החיים, תנאי הסביבה. רוב תנאי החיים זה בעצם הבירור הזה. האם אני מעדיף את העולם החומרי או את העולם הרוחני? האם אני מעדיף כסף וכבוד? או מעדיף ערכים וענווה וכדומה? רק כדוגמה, כמשל, כן? זאת אומרת, קודם כל מידת העצלות היא המפסיד של הזריזות, היא יוצרת ביטול תורה, כי היא העדפה של העולם החומרי על העולם הרוחני. הערה ראשונה, כותרת כללית, נעמיק את זה יותר עוד מעט. בפעם הבאה. המידה השנייה, המעכב השני, המפסיד השני של הזריזות, פחד. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא לא עצלן, הוא חרוץ. הוא מוכן להיכנס למסלול של עבודה, מוכן להיכנס להתאמה בין תורת אמת לתורת חיים. הוא זריז, אבל הוא מפחד. ממה כבודו מפחד? אני מפחד שיום אחד העולם הרוחני יתגבר על העולם החומרי שלי. ומאוד כיף לי בינתיים בעולם החומרי. אז זה מאוד מפחיד אותי. בוא נדבר במושגים שטחיים. אחד הגיע לישיבה. שיעור א'. אפשרות, והוא מסתלבט, לא עושה כמעט כלום. נקווה שזה רק תיאוריה. שואלים אותו, מה קורה איתך? מה, לא חבל לך על הזמן? עובר שבוע, עובר חודש, עובר את שנה? לא חבל על הזמן. זה השלב הכי יפה בחיים שלך. אתה עכשיו מגבש את האישיות שלך, אתה בשיא כוחות החיים שלך עכשיו. גיל ההתנערות, גיל ההתבגרות. קח את כל הכישרונות, תכוון אותם נכון. למה כבודו מתעצל? מה קרה? למה כבודו לא מתקדם? אפשרות אחת? מתעצל, אין לי כוח, אשרי יושבים מתעתך. טוב לי במיטה, פשטתי את קוטנטי, כמו שהמחל אומר, חי בשן. למה להתאמץ? עולם המנוחה יותר נוח, מנוחה נוח, יותר נוח מעולם התנועה. אפשרות אחת. אז אפשרות אחת, למה הוא לא מתקדם? עצלן. באמת עולם המנוחה, עולם הסטטיות, יותר נוח מלהתחיל להתאמץ ולעבוד. אפשרות שנייה, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להתאמץ, אני רוצה לי... אבל כשאני רואה את הבחורים בישיבה, בשיעור A, בשיעור י' ג', עם זקן ארוך, וכיפה גדולה, ולומדים כל היום בישיבה, לא שזה צריך להיות הציור, אבל נגיד, כך הוא מצייר אותו. זה מפחיד אותי, זה מאיים עליי. אני לא רוצה להיות כזה. אני נער עם כל הכוחות, עם החבר'ה, עם כל השטויות בראש, חסר כמעט גבולות, עושה מה שבא לי. לא רוצה פתאום איזה עולם כזה שיתחיל לשים לי גבולות ומסגרת, זה מה חשוב ומה פחות חשוב, מה עיקר מה תפל. אני מפחד להיות מי שאני רואה מולי כשהוא עבר את התהליך שמבקשים ממני לעבור אותו. לא רוצה. שתי סיבות ביטול תורה. עצלות ופחד. עצלות מלהגביר את עולם הרוח על עולם החומר, עולם התנועה על עולם המנוחה, ופחד מה היו התוצאות אם אני אגביר את עולם הרוח על עולם החומר. אני כביכול יפסיד את כל עולמי. ככה זה נראה. רק שנייה, ככה זה נראה. בפעם הבאה אנחנו יותר נעמיק את הסוגיה הזאת של העצלות ושל הפחד. מתחילים. כן, למה?